הנושא שאנחנו לומדים היום זה נושא שכבר התחלנו אותו ביומיים הקודמים, ואנחנו בעזרת השם נלמד את זה גם מחר. זה עניינים שקשורים לפסח. נלמד את המצוות הלא תעשה שהרמב"ם מפרט בשיעור היומי. המצווה קוף חפי. הזרה שהוזרנו מלאכול קורבן הפסח מבושל או נע. אסור לאכול את קורבן הפסח אם הוא מבושל או נע. נע הכוונה היא שמבושל חלקית. אלא צלי בלבד. חייבים לאכול את קורבן הפסח שהוא יהיה צלוי, זה הדרך היחידה. הוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק. אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל. וכבר מתבהר לך בכלל התשיעי ממאמר זה, בכלל התשיעי של הרמב״ם, בהקדמה לספר המצוות, זה כלל ארוך מאוד, ששם, כפי שלמדנו, הרמב״ם מביא בהרחבה את אותם ביטויים בתורה, שאתה יכול להבין שכל פרט ופרט מהדברים המפורטים נחשב כמצוות לא תעשה בפני עצמה, מתי זה נחשב כמצווה כוללת, מתי במצווה שבכללות לא לוקים, מה קורה במקרים שכן לוקים, יש בזה עריכות, ועל כל פנים שם הרמב״ם מביא גם כן בעריכות ביחס למצוות לא תעשה הזו, את הפסוק שנאמר אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל, ומשם המבואר שזה נחשב כמצוות לא תעשה אחת שלוקים על זה. זה מה שהוא אומר, וכבר נתבהר לך בכלל התשיעי ממאמר זה שהעובר עליו זה לוקה. המצווה קוף חב ג' מצוות לא תעשה נוספת. העזרה שהוזרנו מלהוציא כלום מבשר הפסח מן המקום שנתקבצו החבורה לאוכלו. זאת אומרת, ידוע הרי שכשבאים לאכול את קורבן הפסח היו צריכים להיות מנויים על עשה. היו נמנים מספר אנשים מסוים, והמספר האנשים הללו שקבעו את המקום המסוים ששם הולכים לאכול את קורבן הפסח, והם ורק הם יכולים לאכול מאותו כבש, אז יש בתורה הזרה שעשו באופן פיזי פשוט להוציא את הבשר או אפילו חלק מהבשר, כמו שהרמב"ם אומר כלום, אפילו דבר קטן אסור להוציא מהבשר של קורבן הפסח מאותו מקום שהחבורה התקבצו ששם התכוונו לאכול אותו. איפה רואים בתורה שכתוב שאסור להוציא? והוא אמרו יתעלה, הפסוק אומר לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה. ולשון המכילתא, במכילתא מבואר על הפסוק הזה, מה הכוונה חוצה? חוץ למקום אכילתו. אסור להוציא את הבשר למקום שונה מחוץ למקום שנקבע איפה אוכלים אותו. והדבר היוצא ממנו את אותו חלק בשר שבכל אופן אדם עבר על האיסור וכן הוציא החוצה, אסור לאוכלו. ברגע שהוא יצא החוצה מאותו שטח שהחבורה יושבת וקבועה לאכול את זה, אותו חלק שיצא הוא אסור באכילה, והוא במדרגת טריפה, זה כמו בשר טרף. ובגמרא פסחים אמרו, הגמרא אומרת, המוציא בשר הפסח מחבורה לחבורה. אומרת הגמרא ככה, אם היו שני חבורות של אנשים שהתכוונו כל קבוצה, כל חבורה, לאכול את הכבש שהם נמנו עליו, אז אומרת הגמרא ככה, אם אדם מוציא בשר מחבורה אחת לחבורה אחרת, הרי אמרנו כרגע שאסור. אומרת הגמרא כך, אף על פי שהוא בלא תעשה, למרות שיש איסור להוציא, אז אומרת הגמרא ככה, טהור, אם אדם נוגע ביד באותו בשר שיצא, אז הידיים שלו לא נטמאו, כי למדנו כבר שחכמים גזרו שכל בשר שהוא פסול, כמו פיגול או נותר, הוא מטמא את הידיים. אבל הבשר הזה של קורבן הפסח, למרות שעברנו על האיסור, אז הידיים נשארו טהורות, אבל ואוכלו, מי שיוכל את הבשר הזה, הרי זה בלא תעשה. ושם אמרו, בכל אופן מה הרמב"ם רוצה להביא הוכחה מהקטע הזה בגמרא, שהמוציא הוא בלא תעשה. כתוב בגמרא שלמרות שהוא בלא תעשה הוא טהור, אבל בפועל מה אנחנו רואים? שזה יש איסור לא תעשה להוציא. ושם אמרו, יש עוד פרט שנוגע לעניין הזה, אומרת הגמרא, המוציא בשר פסח מחבורה לחבורה, אינו חייב עד שיניח הוצאה כתובה בו כשבת. יש כאן עוד פרט, כי הידוע שבשבת, יש אחד מהמלאכות של שבת, זה המוציא מרשות לרשות. ואנחנו יודעים שכדי שאדם יעבור על האיסור הוצאה, לא מספיק רק שזה יצא מרשות היחיד ונכנס לאוויר של רשות הרבים, אלא חייב להיות במלאכת ההוצאה שתי דברים. פעולה של עקירה, שעקרנו את זה מהשטח, למשל מרשות היחיד, וצריך להיות גם מצב של הנחה שיניח את זה ברשות הרבים. ורק כשהיו שני הפרטים, הושלמה המלאכה, ועבר האדם על איסור שבת. על דרך זה גם פה בנוגע לבשר פסח שאסור להוציא את זה. ואם הוא הוציא את זה בחבורה לחבורה, גם פה, מכיוון שהתורה אומרת הלשון לא תוציא, השתמשה בביטוי הוצאה, לכן לומדים את זה מדיני שבת. ובמילא צריך להיות גם עקירה ממקום שהחבורה הייתה, ולא רק מספיק שזה יצא לאוויר, אלא זה צריך גם להיות הנחה במקום השני. אם מניח, אז יתחייב מלכות. רק אחרי שהוא מניח, הוא חייב מלכות. וכבר נתבררו גם דיני מצווה זו בפרק ז' מפסחים. גם ההלכות שקשורות למצווה הזו הם מפורטים במסכת פסחים. מצווה הבאה, מצווה קוף חפכת, אומר הרמב״ם, יש פה עוד מצוות לא תעשה, העזרה שהוזרנו מלהכיל את הפסח לישראל שנשתמד. יהודי שנהיה לו עלינו משומד, אז אסור לתת לו לאכול מבשר הפסח. מאיפה לומדים את זה? והוא אמרו יתעלה. זה מה שנאמר בפסוק, כל בן ניחר לא יאכל בו. מה זה בן ניחר? האם יכולים לחשוב שבן ניחר הכוונה היא גוי? אומר הרמב״ם, לא, הכוונה במילה בן ניחר זה יהודי שישתמד. אמר המתרגם, שמסתכלים באונקלוס, שמתרגם, והרי תרגום זה גם ביור ופירוש הפסוק, אז אונקלוס מתרגם את המילים כל בן ניחר לא יאכל בו, אז מה הוא מתרגם? על פי הקבלה, איך שמקובל מפי משה רבינו בתורה שבעל פה, הלשון באונקלוס זה כל בר ישראל זה ישתמד. וזה למדים שיהודי משומד אסור לתת לו לאכול מבשר הפסח. ולשון המכילתא, במכילתא כתוב ושם מפורט מה הכוונה משומד, אומר המכילתא כך, כל בן ניחר זה ישראל משומד שעבד עבודה זרה. אשר יש לו עלינו מצב שיהודי עובד עבודה זרה, זה נקרא ישראל משומד, ואסור להכיל אותו את בשר הפסח. המצווה הבאה, המצווה קוף חבר, העזרה שהוזרנו מלהכיל לגר תושב מן הפסח. גר תושב, הכוונה היא גוי, למרות שקוראים לו גר. אין הכוונה בו, ידוע שיש מושג שנקרא גר צדק, ויש גר תושב. גר צדק הכוונה לגוי שהתגייר לחלוטין ונהיה יהודי. גר תושב הכוונה גוי שנשאר גוי, רק למה קוראים לו תושב? כי יש לו יכולת להיות תושב בינינו, מכיוון שהוא קיבל על עצמו להיות גוי טוב. גוי טוב הכוונה היא לקיים שבע מצוות בני נוח. אז למרות שהוא קיבל על עצמו להיות גר תושב, גוי טוב שמקיים שבע מצוות בני נוח, אבל להכיל את הגוי הזה מקורבן הפסח, יש כאן עזרה. והוא אמר רואי, תעלה זה מה שנאמר בפסוק, תושב ושכיר לא יאכל בו. המצווה עקוף חבזיין, העזרה שהוא זר הערל מלאכול הפסח. אם יש יהודי שהוא ערל, דהיינו הוא לא עשה ברית מילה, אז הערל הזה אסור לו גם כן לאכול את קורבן הפסח. והוא אמר רואי, זה מה שנאמר בפסוק, וכל ערל לא יאכל בו. והאוכלו ערל, יהודי ערל שאכל מבשר קורבן הפסח, לא כן. מצווה הבאה, מצווה קוף חפה לב, העזרה שהוזרנו מלשבור עצם מעצמות קורבן פסח. הרי אוכלים את הבשר, וזה מצווה תעשה, לאכול את הבשר בליל פסח, אבל את העצמות של הכבש אסור לשבור עצם. והוא אמרו, כמו שנאמר במפורש בפסוק, ועצם לא תשברו בו. והשובר עצם מעצמיו, אדם שכן שבר עצם, לוקה כי הוא עבר על האיסור תורה, לא תשברו בו. ובפירוש אמרו, הגמרא אומרת, השובר את העצם בפסח טהור, הרי זה לוקה. אדם שלקח את העצם של קורבן פסח, שהקורבן פסח היה טהור, וצריך לאכול אותו, אם הוא שבר את העצם של הקורבן הזה, הרי זה לוקה, כי התורה אוסרת עלינו את הפעולה הזאת. המצווה האחרונה לשיעור היומי, המצווה קוף חב בית, העזרה שהוזרנו מלשבור עצם מעצמות פסח שני גם כן. התורה אוסרת עלינו שגם כן בפסח שני, שזה בי"ד באייר, גם אז שאוכלים את קורבן הפסח, מי שלא יקריב פסח ראשון, אז גם שם יש עזרה לשבור את העצם. והוא אמר, רואית עלי זה מה שנאמר. בו, בקורבן פסח שני כתוב גם כן את אותו לשון, ועצם לא תשברו בו. והשובר בו, מי ששובר עצם בקורבן פסח שני, גם הוא חייב מכות. עכשיו מביא את זה הרמב״ם ומבהר את זה בגמרא. מהגמרא הוא מביא, למה התורה הייתה צריכה לכתוב פעם נוספת גם בפסח שני את אותו הזרה, הרי היינו יכולים לדעת את זה גם אם זה לא היה כתוב במפורש, כמו שהרמב״ם מביא את הגמרא. בגמרא הפסחים אמרו, הגמרא אומרת ככה, שהוא אומר בעצם לא תשברו בו בפסח שני, אומרת הגמרא שאין תלמוד לומר, התורה לא הייתה צריכה לכתוב את זה, גם אם היא לא הייתה כותבת, היינו יודעים. איך היינו יודעים? שכבר נאמר, מכיוון שכתוב בפסוק ככל חוקת הפסח, כתוב שבפסח שני צריך לעשות את זה בדיוק כמו החוקים שקיימים בפסח ראשון, אז אם בפסח ראשון אסור לשבור עצם, אז היינו מבינים לבד שגם בפסח שני אסור לשבור עצם. אלא למה בכל אופן התורה כתבה את זה? אבי, התורה מלמדת אותנו בזה, אחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח. התורה כותבת את זה שלא תחשוב שיש הבדל בין עצם שיש בו שומן בקור בתוך העצמות, מה שנקרא מח עצם, או עצם יבש, לא משנה, כל עצם של קורבן פסח אסור לשבור. וכבר נתבררו דיני שבירת העצם בפרק ז' נפסחים.